חת, שומעים.
בוקר טוב. אז קודם כל, כמה הקדמות כרגיל, חשוב מאוד. דבר ראשון, אנחנו לומדים פה, ואנחנו מכוונים לחזק את עם ישראל בלימוד שלנו, באמת, ושכל המערכות יתחזקו. השלטון, ראשי השלטון, הצבא, מפקדי הצבא והחיילים, וגם נתפלל שבזכות הלימוד שאנחנו לומדים ביחד גם פה וגם בבית המדרש, החיילים שלנו יתרפו רפואה שלמה, והחטופים שלנו יחזרו בריאים ושלמים. אנחנו לומדים פרקי גאולה. מה זה פרקי גאולה ולמה אנחנו לומדים פרקי גאולה? מה זה פרקי גאולה? אנחנו מנסים עכשיו, אולי נתחיל קודם כל למה אנחנו לומדים פרקי גאולה. כיוון שאנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, והמלחמה הזאת היא לא מלחמה סתם פוליטית. זו מלחמה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותה, והקדוש ברוך הוא הביא אותה עלינו, כי אנחנו נמצאים בשלבים של גאולה, והמלחמה הזאת היא חלק משלבי הגאולה. ולכן אנחנו לומדים פרקי גאולה, כמו שכתוב, אמונת איתנו. אנחנו לומדים אמונה בהתאם למה שקורה במציאות. אנחנו לא מנותקים, אנחנו לא לומדים עכשיו דברים באמונה שקשורים לימי הביניים. זה שם מלחמה, אנחנו רוצים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, עד כמה שאפשר, ואיך אנחנו מצטרפים למהלך הזה בצורה נכונה. לכן אנחנו לומדים פרקי גאולה, כי בפרקי גאולה אנחנו מנסים לברר קודם כל מה זו גאולה, וזה כבר דיברנו, מה הם שלבי הגאולה, מה התהליך של הגאולה, מה השלבים שלו, של הגאולה, איך היא נראית הגאולה, מה הסימנים שלה, בשביל מה בכלל, בשביל מה הגאולה הזאת. מדברים גבוהה גבוהה, גאולה, גאולה, גאולה. יש שיר כזה, נכון? נדמה לי זה שם של אישה, לא? גאולה, בשיר, נכון? משיח נאו, הנה, מי ששר משיח נאו, הוא לא מבין. הוא לא מבין את העניין. אין משיח נאו. אנחנו לומדים שהגאולה הקימה. אם כי אני מסתייג קצת, כי מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על גאולה, יש גאולה בעיתה, בזמנה, שהיא קימה. בזמנה זאת אומרת שהעולם הולך ובהדרגה הולך ומשתכלל, והופעת הצדק האלוקי הולכת ומתבארת, זה נקרא בעיתה. בעיתה עם עין. ועם תף. בעיתה זה בזמנה. בעיתו ובזמנו. ויש אחישנה, שעם ישראל הוא מעצמו מתעורר, ומעצמו עולה על הסולם של הופעת הצדק בעולם, ולא מתרשל בזה, אז הגאולה מופיעה בצורה הרבה יותר מהירה, כן? יותר מהירה גם באלף, יותר מהירה בהי, והנפשות יותר מוכנות, כי אדם שהוא באמת מצפה שהצדק יתגלה בעולם, שהצדק האלוקי יתגלה בעולם, אז כשהדברים מתרחשים מהר יותר, יש לו הכנה נפשית, הוא כלי מוכן לזה. כשאדם לא נמצא במקום הזה, הוא צריך שהאור הזה יתגלה לאט לאט, אין לו כלי מוכן לדבר הזה. אז אנחנו הולכים ללמוד על כל התהליך הזה, ובשביל מה יש גאולה, ואיך היא נראית, ומה הסימנים שלה, ואיך אנחנו מצטרפים אליה. אנחנו הולכים חלק בגאולה הזאת. כל הדברים האלה אנחנו צריכים לברר אותם. אתם רואים שלמשל יש עכשיו מלחמה, ויש כאלה שמבינים ורצים למלחמה, בלי כפייה, ויש כאלה שלא רוצים ללכת בכלל חול. כן? למה? כי הם לא מבינים מה קורה פה. לכן בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל זה יש תורה, שהתורה מלמדת לנו את כל הדברים האלה, לא רק על שבת ועל הלכות ציצית ונידה. זה פרטים. אבל הדבר הגדול זה שיופיע עם, עם שכל המערכות שלו מבשרות לעולם, שיש צדק בעולם, שיש אלוהים בעולם. יש צדק, זה אומר שיש אלוהים. אם יש צדק בעולם, יש אלוהים. אין צדק בעולם, זה אומר שאין אלוהים. אלוהים זה הטוב המוחלט. כן? לכן אנחנו לומדים את הדברים האלה, והדברים האלה שיהיו בעזרת השם, כמו שאמרנו, לזיכויים של ישראל במלחמה הזאת, חיילים, אזרחים, מפקדים, ראשים. דבר נוסף שרציתי להגיד, שאנחנו נמצאים עכשיו בעצם, אנחנו רוצים להבין, הכותרת של הדף, תסתכלו, זה הדרגתיות הגאולה, שפירושה הופעת הצדק בעולם בהדרגה, וזה גם המשך. ותשאלו אותי, למה אני כל כך תוכן את הנושא הזה? טוב, דיברנו כבר על הקימה קימה. דיברנו, הבנו, הלאה, תמשיך. כן? זה לא נכון. נכון שדיברנו על זה, אבל השאלה אם אנחנו לא רק מבינים את זה, אלא אם אנחנו חיים על פי זה. ובשביל לחיות על פי זה, אנחנו צריכים לתקוף את ה... לא לתקוף אולי, אבל להבין את ההדרגתיות מכל מיני צדדים, כדי שזה יהיה חלק מההוויה שלנו. כי כל פעם שאנחנו שומעים נניח חדשות, ומתרגזים, למה ככה ולא ככה, סימן שאת המסר לא הבנו. כי כשהגאולה היא בהדרגה, אז יש חסרונות, והדברים לא מתנהלים כמו שצריך. ככה העולם בנוי. אתה עושה שגיאה, אתה מתקן. מתקן, עושה עוד שגיאות, מתקן, עושה שגיאות, מתקן, וככה לאט לאט החיים משתכללים. ככה זה, זה במלחמה, זה בגאולה, זה בעבודה, זה בנישואים, זה בכל מקום. מה שלומדים עכשיו על הגאולה, זה לא רק על הגאולה הכללית, זה גם הגאולה הפרטית של בן אדם. שאנשים באים הרבה פעמים למכון מאיר, נכנסים לאיזה אטרף כזה, רוצים כבר להיות תלמידי חכמים גדולים, יודעים את התורה, נותנים שיעורים לאלפי... זה לא עובד ככה, שום דבר לא עובד ככה, זה דמיונות. לכן אנחנו לומדים וחורשים את זה, אבל זה יהיה השיעור הבא בעזרת השם, אנחנו נדבר על סימני הגאולה. והיום נסיים את הדרגתיות של הגאולה, וגם דיברנו פעם שעברה שכשיש הדרגתיות, זאת אומרת שיש דברים טובים, ויש דברים שגם לא הולכים כמו שצריך, כלומר, אור וחושך משמשים ביחד, דברים שהולכים טוב, או דברים שצריכים לתקן. ככה זה. אז בואו נמשיך היום ונסיים בעזרת השם, בסדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך עולם, שהכל נהיה בדברו. אני לא אמרתי, לא התייחסתי לזה. אמרתי, יש אנשים שמבינים את התהליך ומצטרפים אליו, יש כאלה שלא מבינים מה קורה. באופן כללי אמרתי את זה, אני לא יוצא כנגד אף אחד כרגע. זה בשביל שאנחנו נבין שחשוב להבין, למה אנחנו לומדים פרקי גאולה, בשביל שנבין מה קורה ונדע להצטרף. יש כאלה שלא מבינים, יש כאלה שמבינים וחושבים שהלימוד תורה הוא ההצטרפות הנכונה. אני לא הבאתי דעה, זה מה שאנחנו עושים גם. אתה לא הולך לצבא עכשיו, ואני גם לא הולך לצבא עכשיו, למרות שיש אנשים בגילנו שכן הולכים, אני למשל לא מסוגל, אבל אנחנו עושים משהו אחר. אנחנו מחזקים את עם ישראל בלימוד, בבירור האמת. כשאנחנו לומדים פה את בירור האמת, זה מחלחל, משפיע, מחלחל בכל מיני צינורות, גם לראש הממשלה וגם למפקדים בשטח וגם לחיילים וגם לכל המקומות. זה מחלחל. אפילו זה מרפא את החולים. יש יותר אנרגיות חיוביות. אתם יודעים שהרפואה של האנשים היא לא רק תלויה בכדורים והתרופות שהרופא נותן. אם החולה הוא חלש, אז הוא לא קשה לו להתמודד, חלש נפשית. אם הוא חזק נפשי, אז הגוף שלו מתמודד אחרת לגמרי. זה בדוק, לא רק בטוח, זה בדוק. זה קשור, מאוד קשור, גם למצב רוח של החולה ושל הסובבים אותו, האם יושבים לידו ועושים, אוי, או שהם באים לידו עם אמונה שהוא יתרפא והוא יתחזק. זה מאוד משפיע, אתם חושבים שזה לא משפיע? זה משפיע מאוד. אחד הדוגמאות איך שזה משפיע, זה למשל, יכול לנו צבא, זק מאוד עם כל השכלולים, אבל הוא לא מנצח. למה הוא לא מנצח? כי הוא חושב שהוא לא מוסרי, הוא חושב שהוא לא עושה את לא זכות לעשות. אז זה לא עוזר כל הטנקים והמטוסים. ויש אנשים שאין להם את כל המטוסים, ואז יש להם רק אבנים ומקלות וסכינים ודברים, אבל הם נחושים. אז הם מנצחים. ככה גירשנו את האנגלים פה. ככה, כן, ככה זה, זה מאוד, המצב רוח, הנחישות, האידיאלים שיש מאחורי כל דבר, הם אלה שמנצחים. ככה זה. כמובן צריך גם נשק וזה, אבל בלי נשק זה לא עוזר. אבל נשק בלי המוטיבציה הזאת זה גם לא עוזר. לא, זה מלחמה, שנה שלמה אנחנו במלחמה. לא היה לנו דבר כזה. למה? כי יש לנו כל הזמן מקלות בגלגלים. כל הזמן מקלות. זה לא מוסרי, סיוע מוניטרי, כל מיני סיפורי בובי מייסס, כמו שאומרים ביידיש, כל מיני שטויות. תיכנס, תגמור את הזה, לפני שאנשים ירימו את הראש בכלל. זה הכל, זה מה שצריך לעשות. לא צריך לפחד. אבל זה חלק מההכנה שאנחנו לא מוכנים מספיק. ובדיעבד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהמלחמה הזאת תהיה ארוכה, כדי שכל מיני דברים, כל מיני דמיונות שהיו ברחוב, במשך עשרות שנים האחרונות, לא רק שנים האחרונות, צריך לפוגג את הדמיונות האלה על החיים. והמלחמה הזאת מפוגגת הרבה דמיונות על החיים. מבררת את האמת, האמת הולכת ומתבררת במלחמה הזאת. וכל השקרים לאט לאט מציצים החוצה. זה ברור, ברור של אמת. טוב, בוא נחזור לענייננו. יש פסוק פה בביכה, הוא קצת קשה הפסוק הזה, אז בשביל זה אנחנו, אם היה קל, לא היינו מביאים אותו, נכון? כתוב ככה, ביום ההוא, נאום השם. מה זה היום ההוא? ביום הגאולה, בתקופת הגאולה. זה לא יום, כן? בתקופת הגאולה, ביום ההוא, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה. אני, הקדוש ברוך הוא, יאסוף את הצולעה והנידחה. מי זה הצולעה והנידחה? זה עם ישראל, אחרי 2000 שנה, בגלות, אנחנו צולעים ונידחים. אנחנו לא אריות, אנחנו פצועים. כן, תדמיינו תמונה כזאת שפותחים את השערים של מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה שהאמריקאים, איך נראים היהודים שם? ככה נראה עם ישראל. אחרי 2000 שנה נראה צולע ונידח, אבל אומר כדור, אני אסוף אותם. וקבץ אותם. קבץ אותם לאן? לארץ ישראל. ואשר הראותי, כלומר, כמה שאני הראותי, אני עכשיו כנגד זה יטיב אותם. כי מה שהראותי זה היה סדרת חינוך. סדרת חינוך. ושנהיה מוכנים לטובה הגדולה שעומדת לבוא. בארץ ישראל. לנו, אני מוסיף, ולעולם כולו מזה. הלאה. ושמתי את הצולעה לשארית. כלומר, בגלות הרבה אנשים יהודים הלכו לאיבוד. בשואה ובאינגוויזיציה וכל מיני. כן, אבל השארתי אותם. והנהלה, נהלה זה, שארתי שארית מיוגעת, מזיעה, מיוגעת, נהלה זה כבר בלי כוח בגלות. הפוך אותם לגוי עצום. את כל החלשים האלה, תחשבו עוד פעם, השואה, איך יהודים נראים בשואה, ותראו איך אנחנו נראים עכשיו, איך אנחנו נלחמים עכשיו. בהקשר למה שאמרתי, יש עיכובים, אבל בכל זאת, תשבו, אנחנו קודם כל נלחמים. שם לא יכולנו להילחם, תזכרו מה היה לפני כמה ימים באמסטרדם. פה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים, יש לנו צבא, אנחנו נלחמים, אנחנו חזקים, כלכלית, צבאית. עזר לנו חוזקה רוחנית, אבל אנחנו מעצמה עולמית. אנחנו נהיה מעצמה עולמית מהמלחמה הזאת. לא בשביל להיות מעצמה, אלא בשביל, כמו שאמרנו, בשביל שאנחנו נשפיע מהתרבות הישרה, והצודקת של עם ישראל על העולם כולו, כי יש לנו אחריות על העולם כולו. ומלך השם עליהם בהר ציון. זה מה שהולך להיות, אומר הנביא, לפני 2500 שנה בערך. משהו כזה, כן? זה, מיכה זה באמצע בית שני בערך, באמצע בית ראשון, סליחה, זה יותר. זה 3000 שנה בערך, כן? אל תתפסו אותי המילה, אבל זה מה שהנביא אומר, וזה עכשיו מתגלה מול העיניים שלנו. ומלך השם עליהם בהר ציון. מעתה ועד עולם, לא יהיה עוד יותר גלויות. זה אנחנו בשלב האחרון של הופעת הצדק האלוקי. ואתה, מגדל עדר, אתה, מגדל עדר זה אנחנו, עדרים, נכון? עדרים, עדרים שבאים לירושלים. בחגים, כמו עדרים, אנחנו באים בהמוניהם לירושלים, להקריב קורבנות, להיות בבית המקדש, לספוג קדושה, לספוג ערכיות, כן? ואתה, מגדל עדר, אופל, אופל זה הכוונה חלשים שדיברנו עליהם קודם, כן? החלשים האלה, אתם לא תהיו חלשים יותר, אתם תאספו בירושלים. בת ציון, שזה עוד פעם, זה שם של, של עם ישראל, עדיה תעתה. עדיה, כלומר, אנחנו נלבש את התכשיטים שלנו. התכשיטים שלנו, את הכתרים שלנו, את, ה, את, ה, את, ה, את הייעוד שלנו אנחנו נלבש. שהייעוד שלנו כמו תכשיטים, הייעוד של הצדק והיושר והבאת טוב לעולם, זה כמו אישה שמתקשטת. אנחנו נהיה מתקשטים בלבושים המיוחדים שיש לעם ישראל, שזה הופעת להביא את הצדק לעולם. ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. מעניין מה זה הביטוי הזה, מה זה הממשלה הראשונה? סימן שיש גם ממשלה שנייה, נכון? אפשר להסביר זה בכל מיני דרכים. אפשר להגיד ממשלה ראשונה זה בית שני, כי פה מדובר בסוף בית ראשון, והממשלה השנייה תהיה הגאולה הזאת. בואו נראה, שזה הבאתי את זה, בואו נראה, תראו מה המלבים כותב. המלבים, כולכם מכירים בטח את הפירוש של המלבים על התורה ועל הנביא, זה פירוש מופלא, כתוב בצורה, בואו נאמר, יותר ידידותית לדור שלנו מאשר המפרשים הקדמונים. הוא היה רב ברומניה, היה רב של בוקרסט נדמה לי, היה תלמיד חם עצום, והוא כבר היה מאלה שהריחו את הגאולה כמובן, לא לפני 2000 שנה, זה לפני 100 שנה ומשהו, אפשר להסתכל, מי שיש לו להסתכל, לראות מתי בדיוק. תראו מה הוא כותב פה. הגאולה, אני פה שלוש נקודות, יהיה בשלוש מדרגות. לפי הפסוקים פה. שלוש מדרגות, שלושה שלבים. תחילה בציון עדייך תעתה. תלבש את התכשיטים שלה. תעתה זה תלבש, כן? את התכשיטים שלה, כלומר את המהות שלה. את הקדושה שלה, את הדגל שהיא צריכה לשאת בעולם. שהגלויות יתחילו להתקבץ, וגלות יהודה ובנימין שהם בת ציון, נקראות בת ציון, שגלו מציון, כי הגלות של ישראל הייתה לא מציון, הייתה משומרון, נכון? היה, ארץ ישראל נחלקה לשתי ממלכות, יהודה וישראל. ישראל גלו, היו בצפון ארץ ישראל, הבירה שלהם הייתה שומרון, הם גלו לפני כן. זה 100 שנה, 130 שנה לפני כן, ואחר כך גלתה רק יהודה מציון, מירושלים. אז מסביר שגלות יהודה בהתחלה היא תחזור, תחזור ראשונה, כן? שגלו מציון בחורבן בית שני, כי בית שני לא היו 10 השבטים, לא חזרו לפה. כן, בית שני שהתקבצו אליך, אליך, כלומר לארץ ישראל, ואחר כך הוא בא הממשלה הראשונה, תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה כמו שהיו לישראל בימים הראשונים לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיה להם שופטים מנהיגים אותם. כלומר, יש שלב שאנחנו מתקבצים, עוד אין מדינה, אין ממלכה קדושה של דוד המלך. בהתחלה באו לפה, היו 400 שנה כמעט. נכון? עד שדוד המלך, 480 שנה עד ששלמה המלך בנה את המקדש. כלומר, שבאנו ממצרים, אחרי שראינו את כל הניסים הגדולים, שהלכנו במדבר, היינו מלווים על ידי ריבונו של עולם, זה לא מיד באים לפה, מיד בית מקדש, מדינה על פי התורה וזה. לא, לא, עברו 480 שנה, או 400 שנה. תלוי, אמרתי, אם זה שלמה או דוד, כן? אז היו בהתחלה שופטים, שזה לא היה, זה לא היה מדינה. שופטים זה היה, לא, אפילו אנרכיה, כתוב איש הישר בעיניו יעשה, זה ביטוי עברי למילה אנרכיה בלועזית. יש אנשים יושבים, אין להם שלטון מרכזי. כל פעם יש צרות גדולות, קופץ לך איזה מנהיג, מציל אותנו, חוזר למערה שלו. ואחר כך יש לך את שאול, שגם כן, זה התחלה. מדינת ישראל הראשונה, יום עצמאות. הראשון של מדינת ישראל, זה המלכת שאול. יום עצמאות, זה ככה רמב״ם כותב, יום עצמאות של מדינת ישראל השנייה, שחזרנו חזרה לארץ, זה לא רק בית מקדש, זה החשמונאים. כי לפני החשמונאים היינו 200 שנה פה, היינו אוטונומיה, היינו פחה של השלטון הפרסי, כן? זה לא מדינה. זה אוטונומיה. זה יותר טוב מאנרכיה, כן? זה מתקדם לאט, בשלבים, כן? ורק אחר כך מופיע שאול, מדינה, דוד, מדינה מתוקנת, ושלמה בונה את בית המקדש, מדינת ישראל נראית כמו שהיא צריכה להיראות בעזרת השם בגלות האחרונה. זה היה דוגמית, כן? ושנדע לאן לשאוף, כן? אז זה הולך בשלבים, נכון? אנחנו נלך על זה שהם יחזרו. למה שלא יחזרו? לפי ביחזקאל יחזרו ויהיה חלוקה לשבטים של ארץ ישראל ויהיה נחלות, חוזרים, למה שלא יחזרו? שאלה מתי? תראה ביחזקאל, אני לא זוכר איזה פרק בדיוק, אבל ביחזקאל כתוב שכולם יחזרו ויהיה נחלות, יהיה חלוקת נחלות חדשה. בלי השבטים ובלי נחלות אין שמיטה, לפי הרמב״ם. אני לא יודע על מה המחלוקת. אולי המחלוקת מתי יחזרו באיזה שלב, אבל לא נראה לי. אבל אם יש מחלוקת, אז אנחנו הולכים לפי הדעה הזאת שהם חוזרים. בסדר? ואחר כך תבוא ממלכה לבת ירושלים, יהיה להם מלכות קבוע שהוא מלכות בדוד. כלומר, בהתחלה יש מלכות ראשונה, זה מלכות ראשיתית, של התחלה, כמו שהיה בזמן השופטים, וכמו שהיה בתקופת שאול וזה, רק אחר כך מופיעה המלכות אמיתית יותר, שנקראת שנייה או שלישית, לא משנה כרגע, שהיא המלכות מדינת ישראל השלמה, שדוד מולך, או צאצאה של דוד מולך, מדינה חזקה, כלכלית, צבאית, בעיקר, אבל מופיע צדק, צדק במשפט, צדק בכלכלה, צדק בכל אורחות החיים, עד כדי כך שהצדק הזה הופך למגדלור, שמאיר לגויים, שזה בית המקדש, שתפקידו להיות מגדלור לגויים. נכון שכתוב, ביתי יהיה בית תפילה לכל העמים, נכון? Okay. ושוב אני חוזר פעם המיליון, שמלכת שווה בסיפור שם, אם תדעו, מלכת שווה, שהיא מופיעה בתור ממלכה, מאוד עשירה, מאוד מוצלחת, באה ללמוד משלמה, איך אתה עושה את זה? איך אתה גם חזק, גם כלכלי, וגם יש צדק. היא לא מבינה את זה. כי היא מבינה רק שבשביל לשלוט, וצריך רוע, צריך שליטה. זה הולך ברוע, לא בצדק. לא. זה המסר שלנו לעולם. יש שליטה, יש כלכלה, יש חוזק, והכל בא, אני לא רוצה להגיד את המילה בנעימים, אבל בא בצדק. ולא באכזריות, ולא במוניפולציות מלוכלכות, כמו שקוראים היום הפוליטיקה, בפוליטיקה נקייה. יש פוליטיקה נקייה, היא תופיע. פוליטיקה זה מדיניות. כן? מה? מדיניות. פוליטיקה זה בלועזית, בעברית זה נקרא מדיניות, מדינה, משום מדינה. איך מנהלים מדינה? כלפי פנים, מדינה כלפי חוץ. בסדר? מלכו בדוד, שאחר כך ימלוך המלך המשיח בממלכה קבועה, זה לא כמו תקופת השופטים, ולא כמו תקופת החלוצים שהיו פה לפני קום המדינה, ולא תקופה שהמדינה, אבל לא בשלטון של בית דוד, בשלטון נקרא לזה משיח בן יוסף, אבל אחר כך תהיה מלכות קבועה שתלך על דרך השם, על דרך האמת, על דרך הצדק. שמלכות בדוד תתגלה בהדרגה, זה הנושא שלנו, נכון? הדרגה, כמעה, כמעה, זה לא מופיע בבת אחת, משיח עכשיו, לוחצים על כפתור, פתאום מופיע איזה דמות, סדרת את כל העניינים. זה לא ככה, ראינו את זה בהם הבנים שמחה, זה לא עובד ככה, זה דמיונות. ומי שמחכה שמה, שיבוא מישהו כזה ויפתור לו את הבעיות, הוא לא מבין את החיים, הוא לא מבין את העולם. אף אחד לא יפתור לנו את הבעיות. מה שכן יפתור לנו את הבעיות, שיהיה לנו דרך נכונה, וכל אחד יהיה שותף לפתרון הבעיה. לא יבוא מישהו, עכשיו יכניס לך איזה מיליון שקל בבנק, קנה לך בית, קנה לך טוסטוס, מרצדס או משהו. זה לא עובד ככה. זה מה שראינו בפעם שעברה. מה הגרא אומר? מה זה אומר קימה קימה? קימה קימה זה אומר שזה באופן טבעי. באופן טבעי, אם זה קימה קימה, מה זה דורש ממני? זה לעשות צעדים ראשונים, לא לחכות. כשיהיה לי כסף, אני אעשה צדקה ויעזור לאנשים. לא. אתה תתחיל עכשיו לעזור לאנשים ממה שיש לך. אז תיתן שקל, אין לך עכשיו לתת 100,000 שקל, תיתן שקל, זה מה שיש לך. אבל אתה מתחיל לעשות הצעדים הראשונים. וזה הולך ומתפתח, ככה זה מתפתח הגאולה, לא רק הגאולה הכללית, גם הגאולה שלנו. אתם רוצים להתחתן, רוצים להקים משפחה, לא רק שתבוא אחת כזאת, כמו שבספרים, אז אני אתחתן. לא, זה לא עובד ככה. לך תחפש בחורה, בחורה שיש לה רצון טוב. היא לא מושלמת. גם אתה לא מושלם. יש לה רצון טוב. רצון טוב לבנות בית, לחנך ילדים, לתורה ומצוות. כן? וביחד, תעשו את הצעד הזה, אל תפחד מהצעד הזה. ככה זה קימה קימה. קח אותה, ותתחילו, תקימו משפחה. טיפלו, תריבו, תלמדו מהמריבה, תפיקו לקחים, תמשיכו הלאה. זה מה שהגר"א אמר. בכל דבר זה ככה. גם בן אדם אומר, איך אני אתפרנס וזה? אני צריך להרוויח בפיס? צריך להיות שאבא עשיר? לא. מה המקצוע? תלך לעבוד. פרוטה לפרוטה מצטרפת. מתחילים, רוב האנשים מתחילים מכלום, ובסוף יש להם הרבה. ויש כאלה שמתחילים עם המון, ובסוף אין להם כלום. זה לא עובד ככה. זה עובד שאתה מתחיל. איך אני חתן את הילדים שזה? תשים. נפתח חסכונות לילדים שלך קטנים כאלה. עכשיו, פתאום בעוד 20 שנה יצטרכו להתחתן, פתאום יהיה לך איזה חיסכון, 30, 40, אפשר להתחיל לעשות עם זה חתונה, אפשר להתחיל משהו. לא, רק אם יהיה, אם יבוא, זה מה שעכשיו נקרא. קימה קימה זה אומר שאנחנו עושים את הצעדים הנכונים בחיים שלנו ולא מפחדים. למה לא מפחדים? כי זה הולך להיפתח. הסחרים הולכים להיפתח. הכסף יבוא, הטוב יבוא, אתה אבל חייב להתחיל, לפתוח פתח, הוא לא יבוא לבד. אני מצליח להסביר את עצמי, או שאני מתלהב לבד פה? כולם נרדמים. רק דבר אחד לא הבנתי. לא, לא הכוונה שלמה, הוא לא נותן פה, הכוונה שבהתחלה יהיה מלכות. אני הכנסתי את שלמה פה. בהתחלה יהיה, אגב, שלמה הוא בן דוד. אני הכנסתי את זה פה. הכוונה היא שכמו שבגאולה הראשונה, שזה היה בשלבים, שבאנו לפה, היה תקופת השופטים, ולא היה פה ממלכה, היה פה אנרכיה, קוראים לזה, איש הישר בינם יעשה, ולאט לאט, מתוך זה, התחזקנו פה בארץ, ולא יודע מה, פיתחנו את החקלאות, וכו' וכו'. לאט לאט, עד שבא פתאום שאול, אסף את כולם, בגלל איזה אירוע של, נדמה לי פילגש בגבעה, זה היה אירוע, או שאני טועה. היה איזה אירוע, שהיה צריך מישהו שירכז את כל העסק, ושאול בדיוק, שמואל המליך את שאול, והוא תפס את כל העם, עשה מלחמה כללית, לא של שבט אחד או שניים, של מלחמה כללית, והוא היה המלך הראשון, זה מדינה. מדינה זה שלטון כללי על כל השבטים. וגם זה לא היה כל כך מוצלח, הוא היה חלש, לא היה לו כוח להילחם, לא היה לו כוח מול העם, לא היה לו כוח, העם הוביל אותו באף. כן? עד שקם דוד, שהיה מלכות קבועה, מי? לא אמרנו של השאול, אבל הוא היה חלש, מבחינה רוחנית הוא לא היה מספיק חזק. הוא לא היה מספיק חזק מבחינה רוחנית. עובדה שהוא נכנע שם על העם, ולא שמע בכל השם, בשם שמואל, שאמר לו לחכות שם במלחמה. אבל לא צריך להיבהל מזה, כי אי אפשר מיד לעבור למוצלחות. יש שלבים. בהתחלה, כמו שאמרנו, יש שופטים, אחר כך יש מלכות זמנית של שאול, ואחר כך מלכות קבועה שצמחה מכל השלבים האלה. כמו כל בן אדם שהוא צומח. אתה לא מתחתן, אתה כבר אבא מושלם ובעל מושלם וזה. אתה מתחתן. אתה לא יודע הרבה. ורגע, רגע, רגע, רגע. אבל אתה משתכלל עם הזמן, אתה לומד. אתה לומד איך לטפל בעניינים, לומד מהטעויות, אתה ואשתך צומחים, קוראים לזה צומחים. ככה זה עובד. אין דרך אחרת. כשאתה צומח, אחר כך יכול לבוא פתאום הפתעות. שפתאום התפרצויות של... כן? אבל זה מה שהגר"א לימד אותנו בשיעור שעבר, שלמדנו מכל התור, שהגישה הזאת, הטבעית הזאת, זה שאני מתחיל לעשות דברים טובים ונכונים, לא סתם מתחיל לעשות, זה דברים טובים ונכונים, וזה לאט לאט השערים נפתחים. תראו, אני לא צעיר כבר. אני אומר לכם שזה ככה עובד. זה ככה עובד. גם מבחינה, אני אומר לכם, מבחינה אישית. מבחינת המצב של הבית, עם ה, נקרא לזה, עם המערכת יחסים הטובה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם האישה, ועם הילדים, ומבחינה כלכלית. לא, בהתחלה לא היה לי איך לחיות, והיו הרבה בעיות, ולא הייתי המחנך הכי טוב של הילדים שלי. עשיתי הרבה טעויות, כמו כולם. איך אומרים, מי שלא עושה, לא טועה. אבל לאט לאט אתה לומד. אתה לומד. וזה בכל דבר ככה, אני סיפרת לכם, אני קניתי מכונית לפני איזה שנה, היום מכוניות זה חצי חשמל שם. אני לא יודע, אני זקן מדי בשביל זה. זה הכל שם בחשמלי, מצפצף וזה, אתה לא יודע על איזה כפתור ללחוץ, במקום העיניים שלך בנקום על הכביש. זה, או, או, הנה, אתה משלים. אבל אם אתה מבין, שנכון, מה, מה דבר חדש לעולם, ונכון שלך קצת קשה בתור זקן, קצת קשה ללמוד, זה לא כמו שהילדים שלי בשנייה כבר לומדים, הם כבר, זה השפה שלהם. אבל קצת סובלנות, אז אתה לומד לאט לאט, ולומד עוד כפתור אחד, ועוד דבר אחד, ועוד דבר, ובזמן האחרון אני מתחיל לנסוע, לפני כן רציתי לזרוק את האוטו ברוב, שלא ידעתי מאיזה דלת נכנסים בכלל לאוטו. אני מגזים, כן, אבל לאט לאט זה נוסע. אני יודע ללחוץ על הכפתורים, גם להשתלט על כמה תקלות, אני לא חייב להעביר טלפון לבן שיסוס, מה אני עושה, האוטו לא נוסע. לאט לאט לומדים. נכון, יפה מאוד. ממש ככה. מי שלומד פרשיות שבוע, רואה שזה ככה מתפתח. לא היה בהתחלה עם ישראל, יש קודם. אברהם אבינו, מתמודד עם קשיים, עם... עם, 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 עם נמרוד ו, ועם מצרים וכל מיני קשיים ענקיים ולאט לאט דברים, הוא סולל דרך רם אבין, הוא סולל דרך יפה טוב, אז מה אז ראינו פה את הפסוק הזה ופיצחנו אותו עם המלבים שהפסוק הזה בא ומלמד אותנו שיש הדרגה, שיש ממשלה ראשונה ואם יש ממשלה ראשונה אז יהיה גם ממשלה השנייה, זאת אומרת שזה שלבים, לא מיד, פשט, בסדר? עכשיו, מפה נראה, נעבור למקור מספר 3, נראה עוד נביא, נביא יחזקאל. נביא יחזקאל, אנחנו קוראים את ה, זה הפטרה, אני לא, לא, זה לא הכל פה, אבל זה הפטרה שאנחנו קוראים בפרשת פרה. פרשת פרה לפני פסח, כן? ויש פרשת פרה, נכון, של זכור, יש פרשת החודש, ויש פרשת שקלים. שקלים היא ראשונה. פרשת פרה, כן, שקלים, כן, זה הסדר, נכון. אז פרשת פרה, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת, איך זה קשור להפטרה, אנחנו נראה פה, לא מוזכר פה שום פרה. חפשו פרה, חפשו פרה, אין פרה, אולי על השוקולד יש פרה. אין פה פרה. איך זה קשור לפרשת פרה? כי אנחנו נראה, כמו שהפרה מתארת, אני רואה שהשלבים, השלבים של תיאור עם ישראל מהגלות. איך הרבה פעמים אומרים? הרבה פעמים אומרים ככה, אולי יצאנו מהגלות, אבל הגלות עוד לא יצאה מאיתנו. הייתה יוצאת מאיתנו, אז לא היינו מתבחבשים גם במלחמה הזאת וגם במלחמות אחרות. כי הגלות שזה הפחד שמה הגויים יגידו. זה חלק מה... תומעה, חלק, זה תומעה, מה זה תומעה? תומעה זה לא, אין מד תומעה, תומעה זה גישה לא נכונה לחיים, שיוצרת קלקולים. כן? אז אנחנו נראה איך, מה זה, איך, איך עם ישראל מתאהר מהגלות, ולאט לאט הופך לעם עצמאי, ועם חזק, גם כלכלית. לאט לאט, תראו. כן? אומר הקדוש ברוך הוא, ולקחתי אתכם מן הגויים. וקיבצתי אתכם מכל הארצות. אין פה תשובה, אתם רואים פה תשובה? לא, הוא מקבץ אותנו. כמו שאנחנו חכמים גדולים, אחרי 3,000 שנה בערך, אנחנו יודעים שהוא קיבץ אותנו לפני שחזרנו בתשובה. קיבץ אותנו.
היה פרעות, היה שואה, היה כל מיני דברים שגרם, דחף אותנו. חזרה לארץ ישראל, וגם היום, אם אתם חושבים שיש סתם מה שקורה היום בארצות הברית ובאמסטרדם, כל מקום באירופה, זה לא סתם איזה מקריות. זה הקדוש ברוך הוא דוחף, אנחנו לא באים לבד, הוא דוחף אותנו. הוא דוחף, שפר קטן, יפה, למדת איתי את זה פעם, או שאתה ראית את זה ברב קוק. שופר קטן, כן, בדיוק, ולא כולם מבינים מה שאתה אומר. זה נקרא שופר קטן, נכון. שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, אבל הוא קורא לנו בצורה שהוא צריך לדחוף אותנו, בכוח, לבוא לפה, כן? אז בהתחלה קיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. עכשיו יכול להיות זה קיבוץ נידחים כבר. בשואה, לפני 100 שנה, זה היה באמת הקיבוץ הראשוני, כן? עכשיו יש לנו מדינה, יש לנו עם, יש לנו זה, עכשיו צריך לקבץ את הנידחים, אלה שנתקעו בגלות, כן, בארץ האשור, שיש עושר, בארץ מצרים, שיש הרבה חומריות, שלא רוצים לעלות לארץ, הם לא מבינים את כל השופר הקטן הזה, שהקדוש ברוך הוא קורא לנו עכשיו, זה כל שופר, מה זה כל שופר? הקדוש ברוך הוא קורא לנו, כן? אז אומר, אז בהתחלה קיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. רק אחר כך, שלב השני, זה זרקתי לכם מים טהורים וטהרתם. אה? בסדר, לא, זה עוד, עוד שלב. אה? לא, אני רואה את זה בתור שלב אחד, אבל בואו לא נדאג בזה כל כך כרגע. בסדר? אבל הרעיון שקודם שיש קיבוץ, בסדר? קיבוץ, זה איך מתקבצים אם הוא לא מביא אותנו. אבל לא, לא נתפקר על זה עכשיו, יכול להיות שיש פה תת שלב, אני לא חולק על זה. מה? נכון. לא, לא, נכון מאוד, נכון מאוד. כן? אבל זה ניואנסים דקים, אני רוצה לראות פה שלבים בסולם יותר, עם שלבים יותר גסים נקרא לזה, זה לא בעדינות הזאת. כן? אבל רק אחרי שהבאתי אתכם לפה, זרקתי לכם מים טהורים. מה זה המים הטהורים האלה? מכל תומותיכם, מכל גילוליכם, אתאר אתכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו שלב ראשון מהדעות הנפסדות שספגנו, תומעה, הדעות הנפסדות שספגנו 2000 שנה בגלות בקשר לחיים, בקשר לניהול החיים. בחוץ לארץ ניהול החיים הולך לפי שורה האחרונה, לפי עניין חומרי. פה בארץ ישראל אנחנו אמורים לנהל חיים מצד היושר והמוסר של החיים, שלוקח בחשבון גם את הצד הכלכלי, לא, אתם רואים? לא לוקח לפח, אבל השאלה, מי בראש? בן דוד בראש או ירובעם בראש? אתם מכירים את המדרש הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לירובעם, שהיה רשע גדול, הוא אומר לו, בוא, אתה ואני ובן דוד נטייל בגן עדן. מה הכוונה? בוא נבנה חיים נכונים, כמו גן עדן, חיים נכונים. כן? בשביל החיים הנכונים צריך אותך, שאתה הצד החומרי, וצריך את בן דוד, שהוא הצד הערכי, וצריך אותי, ריבונו של עולם, שינהל את כל העניין הזה, כן? אז שואל אותו ירובעם, מי בראש? אומר, בן דוד, ברור שהעניין הערכי הוא זה שצריך להוביל את העניין החומרי. כך החומרי משתולל. כן? לא רוצה. אי אפשי. בן דוד בראש לא רוצה. אז בחוץ לארץ יש תפיסה חומרית, הכל הולך לפי השיקולים של פרקטיקה, כסף ופרקטיקה. המוסר הוא שולי, איפה שאפשר להכניס גם את המוסר טוב, איפה שזה לא הולך המוסר, אז דוחפים אותו החוצה. כן? קחו את איראן, היא רוצה להשתלט על העולם. מסיבה מוסרית היא רוצה להשתלט על העולם. שליטה. כסף, מקורות כסף וכו'. מה חסר לכם שם? יש לכם נפט, יש לזה, יש בו בשקט. רוצה להשתלט על העולם. למה? בשביל להשתלט. זה לא משהו מוסרי. זה דוגמה קצת קיצונית, אבל... אז דבר ראשון, זרק לכם מים טהורים, מכל תומותיכם ומכל גילוליכם. כל התומעה של הדעות העקומות של גילוליכם זה עבודה זרה. גם עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? היא זרה לאמת. אנחנו עובדי האמת. ועבודה זרה זה אתה עובד לדמיונות. אתה עובד לגישות, לתפיסות, לקונספציות. והיום, נכון, היום זה על השולחן. אתה עובד לקונספציות. שקריות, דמיוניות. כן. אתאר אתכם מכל הדעות הנפסדות האלה. עכשיו, עוד לא מקיימים מצוות, לא שום דבר, רק מתנקים, מתרחצים מה... ונתתי לכם לב חדש. זה כבר סיפור חדש. לשלב נוסף. מה זה לב חדש? כתבתי פה בסוגריים, רצון טוב. לב זה רצון טוב. ורוח חדשה אתן בגירכם. כיוון חדש, שהרצון הטוב מנהל אותנו. והסירותי את לב האבן מבשר. האבן זה הפוך מלב... לב חדש זה לב בשר. לב עם רגש, רגש חם, רגש אוהב. ולב אבן זה אטימות. שלא אכפת לך מאף אחד. אתה בשביל להרוויח כסף, אתה מוכן לשחוט את כולם בדרך. תשאיר גביעות בדרך. הוא רוצה להיות ראש הממשלה, מצידו שישפך דם ברחובות. העיקר שיהיה ראש ממשלה. לא, אנחנו רוצים שהרצון טוב. גם באופוזיציה. יש אופוזיציה, זה טוב שיש אופוזיציה, זה מצוין, יש התנגשות דעות, זה מבררים. אבל שהאופוזיציה לא אכפת לה מה טוב לעם ישראל, רק בשביל לשלוט, זה לא זה. עובדה שבגין, במלחמת ששת הימים, נדמה לי, וגם במלחמת יום הכיפורים, התייסף. הוא לא היה אופוזיציה, אמר, אני איתכם, יש מלחמה, אני איתכם. לא אני איתכם אם תעשו מה שאני רוצה, לא אני איתכם. אתם הממשלה הנבחרת, כן? אז דוגמאות קצת קיצוניות, בזה מה זה לב של אבן ומה זה לב של בשר. אנשים מוכנים שיהרגו פה רק שהם ישלטו. זה לב של אבן, זה אטימות. כן? לב של אבן זה אטימות. או כתבתי פה, משיכת האבדנית. כלומר, מה שמנחה אותם, לא את אלה שהזכרתי קודם, מה שמנחה, זה לא נכון, זה התאוות. איך משיגים את התאוות שלנו? כסף, נשים, מנעות. זה נקרא, זה יוצר לב של אבן, כי אתה, אדם שרוצה את הדברים האלו נהיה אגואיסט. ואדם שיש לו רצון טוב הוא הפוך מאגואיסט. וזה אמרנו כמה פעמים, שכל התורה, מה שהיא רוצה להוביל אותנו, זה שנהיה אנשים נותנים ולא אנשים שלוקחים. וגם אם אנחנו לוקחים, זה בשביל לתת, לא בשביל לקחת. זה כל הסיפור על רגל אחת. זה לא המצאה שלי, זה בעל הסולם כותב בהקדמה לפירוש הסולם על הזוהר. וזה דמיון, זה דומים לריבונו של עולם שהוא נותן. אנחנו רוצים להיות אנשים נותנים. אז תגיד, אתה לא יכול לתת בלי לקחת, נכון? אבל אתה לוקח בשביל לתת. ראיתי את הדוגמה הזאת, אתה הולך לסופר עכשיו, יש שם איזה דיילת יפה כזאת, עם שולחן, עכשיו חורף עוד מעט יורד גשם, נותן לך איזה כוסית כזאת של מרק. רוצה לטעום, מרק חם, וואי, איזה כיף, אתה יודע, אתה בא מהגשם, נכנס לסופר, נותן לך איזה מרק חם. היא נותן לך מרק חם כי היא אוהבת אותך. הטעים יופי, אנחנו מוכרים פה, יש פה של אוסם או של לא יודע מה, של ניקנו, איך זה נקרא? יש מרק? כנור, כן? יש מבצע עכשיו, 3 ב-100. בסדר? היא לא נותנת, היא לוקחת, היא לא נותנת. טוב, איפה היינו? לב מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אחרי שנתתי לכם לב בשר, שזה רצון טוב, ואת רוחי אתן בכם, זה עוד שלב. עכשיו שיש לכם לב טוב, אתם רוצים טוב, אז אני אלמד אתכם איך להיות טובים. רוח השם מכניס בתוככם. ועשיתי את אשר בחוקותיי, אתם רואים איפה המצוות? ועשיתי אשר בחוקותיי, תלכו משפטיי, תשמרו ועשיתם. אתם שומעים מה שכתוב פה? רק השלב האחרון. קיבצתי וטיהרתי והחלפתי לכם את הלב ונתתי לכם רוח חדשה. יש לכם רוח חדשה, אתם רוצים לעשות טוב? בואו נלמד אתכם איך עושים טוב, איך עושים טוב. יש לנו ספר, ספר הטוב. איך קוראים לו? ספר הטוב. התורה היא ספר הטוב, לקח טוב נתתי לכם. אז אנשים, רוצים להיות אנשים טובים, אתה רוצה לדעת איך להיות אדם טוב. ספר תורה מלמד אותנו איך להיות אנשים טובים. אתם רואים פה את השלבים? השלבים האלה לוקחים זמן. אם תסתכלו היום גם על ההיסטוריה שלנו, כבר 100 שנה, יותר 100 שנה, אנחנו מתקבצים. בנינו פה מדינה בצורה אחרת. ולאט לאט הקדוש ברוך הוא, עם האירועים, פותח לנו את הלב. ואם אופר וינטר צעקו עליו שהוא אמר שמה ישראל לפני 10 שנים היה המלחמה הזאת, כן? עיפו אותו מהצבא בגלל זה, כן? והיום אין דבר כזה, בן אדם לא נכנס בלי שמה ישראל וציצית וזה. מישהו סיפר, אתמול אשתי סיפרה לי את הסיפור הזה. היה גרעין תורני, יש גרעין תורני ברמת השרון. והראש העירייה של אז עשה להם צרות צרורות. מלחמת עולם שם, על הגרעין התורני. אחר כך התחלף ראש הממשלה, ראש העירייה שם, ועכשיו, מנהל של בית ספר, בית ספר התורני שהיה שם ברמת השרון, שסילקו אותו כנראה מהמקום שהיה לו, נתנו לו איזה מחסן או משהו אחר, איזה קרוונים, אבא שלו נפטר ומסדרות. וראש המועצה עם אשתו הלכו לנחם אבלים, את המנהל הזה. המנהל הזה שואל, ככה, למה, כאילו, איך באת? עשית איתי מלחמת עולם, אתה בא עכשיו לנחם אותי? זה היה מפתיע, לא, זה לא בצורה רעה, אבל מה קרה? באת לנחם אותי? אז הוא אומר שני דברים. קודם כל אומרת, עכשיו אני לא ראש העירייה, אין לי אינטרס, עכשיו אני בן אדם. אני מכיר אותך, אני בן אדם, באתי לנחם אותך. זה בסדר גמור, זה יפה. אבל היה שם עוד משהו. האמא סיפרה שהבן שלהם בעזה, נלחם בעזה. כשהוא חזר הבית, הביא את הקידבק עם הכביסה, לחבס, כן? החופשה. אז היה שם ציצית. שאלה אותו, מה זה הציצית הזאת? מה? ציצית? מה לנו לציצית? אמר לה, אמא, יש הרבה דברים שקורים שם במלחמה שאני לא יכול לספר לך. כלומר, מצב לא פשוט מלחמה. אז אנחנו שמים ציצית שתגן עלינו. ותדעי לך, גם אחרי שתגבר מלחמה, אני אמשיך לשים ציצית. טוב, הייתה אמא מופתעת, בסדר. בחופשה הבאה, שהוא בא, והיא רוקנה את הקידבק עם הכביסה, ראתה שם הכיפה. הגזמת, מה זה הכיפה הזאת? והאמא, יש דברים במלחמה שאני לא יכול לספר לך מה קורה שם. וכשזה קורה, אני שם כיפה ומתפלל. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לנצח ולהינצל. ותדעי לך, שגמר המלחמה, זה יישאר. ההורים האלה עברו איזה טלטלה עם הילד שלהם. פתאום הרגישו שהמלחמה כנראה זה סוג של תשובה. שהמלחמה שעשו בדתיים שם ברמת השרון, עכשיו עושים פינה חמה שם, מקבלים את זה באיזשהו רמה מסוים, דרך הבן שלהם, כן? אבות, שיב לב אבות על בנים. אני לא יודעת כמה סיפור הזה, נכון? לא יודע, אשתי סיפרה לי את הסיפור הזה. בהקשר למה זה היה, אני כבר לא זוכר, אבל אנחנו מדברים פה שרק אחרי תקופה ארוכה, אנחנו מתארים ומבינים שיש עוד מימד לחיים, שאנחנו סתם באנו לבנות פה את שוויץ של המזרח התיכון, יש לנו ייעוד, והגויים לא מאפשרים לנו לברוח מהייעוד הזה. לא מאפשרים לנו, עד כדי כך, שהם כל כך מתאכזרים עלינו, שאנחנו מבינים שהמלחמה הזאת היא מלחמה של הטובים ברוע. אז מי אנחנו? אנחנו הטובים בעולם. זה הדגל של עם ישראל. אנחנו הטובים בעולם, אנחנו מבשרי הטוב בעולם. אז כמו שהוא מכריח אותנו דרך כל מיני מחילות וכל מיני צינורות, מכריח אותנו להגיע לתודעה הזאת. ומי שעוד לא יגיע לזה, יגיע. איך? קימה, קימה. כן. אז זה מה שכתוב פה. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשית את אשר בחוקיי תלכו, שבתי תשברו, עשיתם. עכשיו, מתחיל להתגלגל הגאולה. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם. והייתם לי לעם, לא רק סתם עם, הייתם עם שלי, שמייצג אותי, שמייצג את הצדק והיושר בעולם. ואנוכי יהיה לכם לאלוקים, והושעתי אתכם מכל תומותיכם, כלומר, מהתוצאות של המעשים השליליים, וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, יהיה לכם פה שפע, שפע, יש לנו שפע. כן, בתחילה יש שממה, לפני 100 שנה היו פה ביצות. היו זורים שק, וקוצרים חצי שק. היום אתה זורע שק, ואתה קוצר 100 שקים, כן? ארץ ישראל ידועה בכמות היבול שלה בעולם. וגם באיכות. כן, כן, זה אצלנו פה בארץ. וקראתי לדגן והרביתי אותו. ולא אתן לכם רעב שתצטרכו לחפש בחוץ ולגלות מהארץ. והרביתי את פרי העץ ותנופת השדה. אתם יודעים איזה פירות יש פה בארץ ישראל. אכלתם עכשיו בגלל
מלחמה או בגלל בעיות כלכליות מביאים אגסים ופירות מחוץ לארץ. אפשר לשוות את זה לאגסים ולפרסקים שלנו. אני צוחק את זה, יש איזה טעם של פלסטיק. לא טעם של פירות בכלל. זה משהו אחר. אשתי לא מסכימה שנכניס את זה הביתה. היא צודקת, אבל אין לך תחליף לפעמים. למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים, וזכרתם את דרככם הרעים ומעליכם אשר לא טובים, ונקוטותם בפניכם על אבונותיכם ועל תואבותיכם. יש פה משהו מדהים. הקדוש ברוך הוא לא גוער בנו ביותר. אנחנו מהשפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו יודעים שלא מגיע לנו, אנחנו לבד מתביישים וחוזרים בתשובה. זה תשובה מאהבה כבר, זה לא בגלל מקל. זה לא מקל וגזר. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, מביא אותנו, לא מגיע לנו לבוא לפה. זה בפסוקים שהיו קודם. לא למענכם, אלא למעני, קידוש השם. הקדוש ברוך הוא מביא לנו פה שפע מכל הבחינות שאנחנו מתביישים מעצמנו, איך יכולנו לבגוד בקדוש ברוך הוא שנותן לנו כל כך הרבה שפע וטוב בעולם. כמובן כל הטוב הזה זה בשביל שאנחנו נעיר לגויים, זה לא משהו אגואיסטי או לאומנות. אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תשתית כלכלית ותשתית צבאית וכל זה כדי שאנחנו נהיה אנשים טובים ושהטוב הזה יעיר לעולם כולו. לא למענכם אני עושה, הנה, נאום השם. כי, מה זה לא למענכם? כי לכם לא מגיע. לא למענכם אני עושה, נאום השם. יוודא לכם, בושו ויקלמו מדרככם בית ישראל. יש לנו פה שיטת חינוך ככה, דרך אגב, גם עם הילדים שלנו הרבה פעמים. פעמים יש ילדים הולכים לדרכים לא כל כך טובות, ההורים כועסים, ויש מריבות גדולות וזה. היום ההדרכה היא, תמשיכו לחבק אותם. הם יחזרו.
קצת שני, זה קצת במאמר. כל מה שעם ישראל עובר ועושה, לא למענכם, עדיין לא זכאים.
אני ברכתי, נכון? זו שאלה יפה, אבל זה בא ממצב כזה, יש בזה הרבה גאווה, לא משהו אישי. אנחנו רוצים להגיע למצב כזה שמגיע לנו. אנחנו לא רוצים לקבל מתנה. גם הזוהר אומר, לא לחם כיסופה. זה נורמלי הדבר הזה. אנחנו רוצים שהדברים יגיעו לנו כי אנחנו עבדנו עליהם. אבל בכסף זה משהו אחר, אבל בשינוי מהותי, כנראה שאנחנו לא מסוגלים בלי עזרת השם. אדם לא יכול להגיע לתיקון המידות שלו והטוב לב של לשמור על זה בחיים החומריים, בלי ששם עוזר לו. זו שאלה טובה, צריך לקבל תשובה קצת יותר ארוכה ויותר מסודרת. אתה יודע, יש לנו פה מישהו שאשתו מתעסקת בדיאטות. אנשים עושים כל מיני שיטות להרזות וזה, לא עוזר, אתה מרזה, אחרי כמה זמן? למה? כי צריך תיקון המידות, זה לא מספיק, שיתנו לך דיאטה, צריך טיפול נפשי של דיאטה. זה משהו רגשי, כולם יודעים עכשיו, זה משהו רגשי האכילה, זה לא רק אוכל, זה משהו רגשי, אדם צריך, יש לו חסך של אהבה, חסך של תשומת לב, לא יודע מה, זה משהו רגשי, צריך לתקן את הרגשיות הזאת. ושתקן את הרגשיות הזאת, צריך להתפלל לריבונו שלם שיעזור לנו. זה לא מספיק הדיאטה והרשימות עם הקלוריות, זה לא עובד לבד. יש היום מאמנים שמאמנים רגשיים שמלווים את הדיאטה הטכנית. וזה גם לא עוזר, כי בלי שמתפללים לריבונו שלם, שום דבר לא עוזר. וזה מעמיד אותנו במקום. הוא בשמיים, אנחנו פה למטה. לזכור את זה. וענווה זה תכונה טובה, תכונה מצוינת. כשאתה ענב, אתה הופך לצינור. זה הכל בא דרך הצינור, מהשפע, דרך הצינור. אנחנו בני אדם. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבדי, אנחנו עושים את שלנו. גם במלחמה הזאת, אני מביא כל הזמן דוגמה מהמלחמה הזאת, זה נסים גדולים.
אנחנו עושים את שלנו, החיילים גיבורים, נלחמים וזה, אבל הניצחון הזה, מה שאנחנו מצליחים פה, זה לא בגללנו, זה אולי בזכותנו, אבל לא בגלל היכולת שלנו, לא בגלל היכולת שלנו, זה הכל ניסי ניסים. איך הביבי הזה עומד מול כל הנחשים מסביב ומבפנים, אני לא יודע, בן אדם נורמלי לא יכול, תחשבו רגע, מתי כל אחד מאיתנו היה שם מרים ידיים? אני בשנייה הראשונה הייתי, אני לא יכול, אפשר לעמוד בדבר, בכזה ביקורת, יש לו עזרה אלוקית. יש ידע דשמיה. לא בגללו. בזכותנו. כי עם ישראל יש לו תפקיד. הוא לקח אחריות, זה הזכות שלו שהוא לקח אחריות על המלחמה הזאת. עושה את הדברים, הוא מרגיש אחריות. היחידי שמרגיש אחריות. אין אף אחד מהפוליטיקאים הרגילים שמרגיש אחריות כמו שביבי. כלומר, גם אחרים מרגישים אחריות, זה במדרגות. מה שהוא עשה לפני כן, בואו נגמור את המלחמה, נפיק לקחים. אבל זה, המלחמה הזאת זה נס. טראמפ הזה שנבחר לפני כמה ימים, זה לא נס, תגידו לי. זה לא נס. אני בשבילי זה כמו בקיעת הים סוף. אתה בא לים סוף, היה מלפנים. כן? זה המלחמה. אמריקאים מאחור. סוגרים לנו את סוגרים לנו אנטישם, סוגרים לנו את הנשקים. האירופים מימין. והערבים, אני יודע, משמאל. אין מוצא, יש שיר כזה, אין מוצא. נפקע ים, כי אנחנו ממשיכים, אנחנו לא נפקע ים. טראמפ זה נפקע ים. עוד פעם, צריך להמשיך להתפלל, אני לא יודע, אתם אומרים שהוא יכול להתאפר בשנייה, אבל כרגע זה כמו שנפקע ים. ברגע הנכון ובזמן אנחנו ממש, אנחנו ככה עם חבל על הצוואר, כן? קיבלנו מהקדוש ברוך הוא מתנה סיוע. זה לא נס, תגידו, זה לא נס. מה זה אם לא נס? בדיוק.